30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנון. סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הרשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. מאזינים לתוכנית שישי פוליטי, שיחות עומק עם נבחרי ציבור, בהגשת נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
בוקר טוב לכם מאזיני וצופי רדיו סול, וברוכים הבאים לתוכנית הכי טובה על הסקאלה, שישי פוליטי עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. בוקר טוב שוקי, מה שלומך?
בוקר טוב, מה נשמע?
ראית איזה אבם או כתבם מעל הראש שלך לאחרונה?
חפש ברדיו. אני חפש.
אתה יודע, אם אני מפקד חיל האוויר, אני שולח זימון לקורס טייס לכל תושבי הצפון. אין כלי טייס
שהם לא מכירים. ברור. ברור, לא רק מזהים, הם גם יודעים להגיד לך מאיזה דגם, מאיזה סוג ושל מי. של האיראנים, של חיזבאללה, הם יודעים.
לא, זה, האמת שאם...
זה עצוב.
אם זה לא מצחיק, זה עצוב.
זה עצוב. לגמרי.
המציאות הזאת, כמה זמן היא יכולה להימשך?
מסתבר שהיא יכולה. אנחנו כבר כמה, עשרה
חודש. כי ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, בגלל זה היא יכולה?
אני לא יודע אם זה ראש ממשלה, או שזה איזושהי תפיסה גם ביטחונית, גם מדינית. כי תראה, לא יודע, אני לא יודע.
באמת, עם יד על הלב, אם זה היה בנט או גנץ.
אני גם לא מסכים עם מה שקורה היום, לא, שלא תתבלבל. לא מקבל את מה שקורה היום. אני חושב ש... אתה יודע, אתה שאלת אותי מה היה הכותרת המרכזית שלי.
נכון.
50 טילים על קצרין.
קצרין.
ומבחינתי, הכותרת שלי הייתה, אתה קם ביום שישי בבוקר, לבנון נהרסה כמעט כליל. זה המשוואה. אין חשמל, אין מים, אין שדה תעופה, אין נסראללה, נהרסה.
לא.
עכשיו, רק תשמור עליי כדי שה...
הפרקליט המדינה
לא יחליט לתבוע.
אנחנו נגיע לזה, אבל קודם כל אנחנו נגיד שהתוכנית היום תוקדש לכל, בעיקר לפרשנים שלנו על המצב. יהיו איתנו השר לשעבר איוב קרא, חבר הכנסת לשעבר דניאל בן סימון, הבלוגרית אסנת מידן, וחבר מרכז הליכוד מוטי אוחנה. אז כשאנחנו מדברים...
לקחת על... ליכוד על מלא היום.
כן.
ממשלה על מלא עשית לא, פה. זה... חוץ כן. מאחד, אבל אני, עשית אני, על
אני,
מלא.
אני סקרן מאוד לשמוע מה יש להם לומר על המצב. האם הם מרוצים מהמציאות הזאת?
לדעתי,
כן.
אם יש מישהו שיגיד שהוא מרוצה מהמצב, אני אתבטא בעדינות, הוא לא אומר את האמת.
כן. אבל הסקרים שוב עובדים לטובת נתניהו.
לגמרי. 24, וכל השאר יורדים.
תגיד לי, מה זה? זה...
תשמע, אני לא יודע, יכול להיות...
אוף החול, מה
לא, מה אז בדיוק? זהו, יכול להיות שיש מצב שאנשים אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שהוא לא... אתה יודע, לדעתי אם אתה עושה את הסקר, נגיד בצפון,
כן.
בדרום ובמרכז, ומפריד את זה, אז בצפון הוא נופל, הוא מקבל נפילה רצינית.
אני תהיה בטוח, שום דבר
לא בטוח. בדרום הוא יקבל נפילה רצינית, והמרכז, כל האזור המרכז, יותר, אתה יודע, כשהטיל לא מגיע אליך הביתה, אתה לא מרגיש את החוויה כן. הזאת, אתה לא מרגיש את המועקה הזאת. ואז אתה אומר, אוקיי, אנחנו מבליגים, כי בכל זאת, אם נתקוף פה, אז אלה יתקפו מכאן, ואלה... ואז יש מלחמת עולם, כי הרי מפחידים אותנו במלחמת
כן.
עולם.
כן.
אז אני חושב שהאנשים אומרים, עדיף ש... טוב, שמה הם סופגים את המכות, וזה לאט לאט זה יסתדר, וזה לא אצלי. אבל אתה שם לב, כשקטיושה שנופלת בתל אביב, אז כולם גועשים ורועשים, וכבר כן. הממשלה לא מצליחה להחזיק מעמד, עוד דקה כבר זהו, התפרקות מוחלטת.
אני רואה שיש לך הרבה על, על הלב, אה?
תשמע, אני...
אתה לא. ישן בלילה?
לא.
עיתונאי קטן שלי?
לא, 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 אני לא ישן בלילה. אם אני אגיד שזה גם חדר אליי הביתה, הנושא של, מהמשפחה הגרעינית שלי, של לעשות רילוקיישן. שזה אחד הדברים הכי חמורים שאפשר להגיד עליהם. שילדים שלי יגידו, יאללה, בוא נעשה רילוקיישן.
אנחנו נדבר עם הפרשנים שלנו על האמירה של מירי רגב, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך בעניין הזה.
תזכיר לי רק את האמירה של מירי רגב, כי היא מוציאה הרבה אמירות.
כן. אם אני ראש הממשלה, אני מורט את מה שנשאר לי בראש, ואומר לה, אלוהים אדירים, יש משהו שאת לא תציתי לי אש בתקופה הזאת?
מה הייתה אמירה? אתה זוכר או ש...
טקס יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, כמו שאם הקיבוצים רוצים, יש גם טקס אלטרנטיבי.
אלטרנטיבי.
אני חושב ש...
אבל תראה, היא שמה לך מראה בפנים.
מה, איזה מראה?
אני אסביר.
שוקי.
בטקס שהיה לחללי זיכרון מערכות ישראל, עשו טקס אלטרנטיבי של המחבלים.
השבעה באוקטובר זה סיפור אחר.
אבל אם יש את זה, אז למה שלא יהיה את זה?
אפשר לבקש קצת רגישות בימים אלה?
אפשר, בהחלט שכן.
זהו.
יכול להיות שהאמירה לא הייתה נכונה, אבל המראה...
היא חזרה בה, היא חזרה, היא חזרה בה, היא אמרה שהיא לא התכוונה והבהירה וזה ו...
יכול להיות שהאמירה לא הייתה נכונה, אבל...
אבל זה אנחנו נדבר.
אבל זה המראה.
כן.
זה המראה שלנו.
אבל תגיד לי משהו. קיבלת זימון כבר מפרקליט המדינה?
עוד לא, עכשיו אני בטוח אקבל, כי אמרתי שלבנון...
כי אייל גולן אמר לא נשאיר אף אחד וזה. אז מה, אנחנו יכולים לשמיע את השיר ולא נקבל זימון?
כן, בוא נראה, בוא ננסה. אנחנו שמים את מלאת האהבה.
מלאת האהבה, אנחנו באים באהבה.
ממש, אנחנו באים לפרקליט ואומרים, אנחנו אוהבים אותך.
אנחנו אוהבים אותך, אנחנו...
בוא תעמיד לנו עוד כמה אנשים לדין שהם לא קשורים לעניין, ותחפש אולי בטלוויזיה מי שאמר משהו אחרי...
עידן משוגע, אנחנו בתקופה משוגעת.
לא, תקשיב, אני באמת לא מצליח להבין.
כן, אבל מזל שגם הערבים אוהבים את השירים של אייל גולן.
לגמרי.
יאללה, בוא נשמע אותו.
יאללה,
בוא.
רק פתחי את ליבך, אם תרצי לחייך, ואבוא עד אליי. להרגיש מקרוב
ואותך לאהוב עד אחרון הימים. כשאת כאן בסביבה ניצוצות אהבה מאירים את עיניי, וקולך הנעים כשירת מלאכים מהדהד מאוזניי. מלאת אהבה את פוסעת אליי, מביאה לי מרגוע ושמחה לחיי, בליבי את שוכנת נצורה לעולם, כי אותי את בוחרת להיות אהובך מכולם.
ואנחנו אומרים בוקר טוב לשר לשעבר מהליכוד איוב קרא. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
מה שלומך הבוקר איוב?
שאני מסתכל מה קורה לנו בפינת או חלקת אלוהים הקטנה.
כן.
אני די דואג, אבל תמיד האופטימיות צריכה להיות מנת חלקנו. אנחנו אין לנו אופציות ואין לנו אפשרויות לחשוב על משהו אחר.
ואם היית פוגש את ראש הממשלה, מה היית רוצה לומר לו על רקע המצב ועל רקע מה שקורה בצפון?
תראה, מאחר ושנים הייתי לידו ואחד המקורבים שלו, אני יכול להגיד לך, הוא מבין את המזרח התיכון יותר טוב מהרבה מנהיגים שהובילו את המדינה הזאת. לצערי, המציאות בתוך עם ישראל היא בעייתית בתקופה של השנים האחרונות. אנשים איבדו ברקסים להבין שאנחנו נמצאים במזרח התיכון, ופה מדברים ערבית, לא יידיש ולא אנגלית. וככל שיבינו את המשמעות של הדברים הללו, הם יבינו שאין אופציות. זאת אומרת, גם אם לא היה נתניהו ראש הממשלה, אותם מחשבות, אותם אויבים היו חושבים אותו דבר, ויש כאלה לצערי שחושבים שאתה מחליף ימין, שמאל, הם לא מבינים בכלל מה המשמעות לחיות במזרח התיכון. המזרח התיכון, מי שחזק שורד, אין אופציות אחרות, ומי שמגובש זה נותן גוש פנקה לחוזק ולחוזן שלו.
בוקר טוב איוב, שוקי.
היי שוקי.
אתה אומר שנתניהו מבין במזרח התיכון, ויכול להיות שזו אמירה נכונה וטובה, אבל אני בתור אחד שבחר בליכוד, אני חושב שהוא לא מבין מה קורה בתוך המדינה. כי בצפון עוד מתחילת לימודים, ולא יהיה פתיחת לימודים, 50 טילים על קצירין, והצבא רק חיזבאללה עבר את הגבול, ורק דיבורים דיבורים. יכול להיות שראש הממשלה מחפש כל הזמן את המפה מבחוץ, ולא את מה שקורה מבית?
לא, מכיוון שאני מצב היפותטי, ואני לא מגן עליו, שיהיה ברור, אני נמצא בצד כבר שנתיים, לא נוגע בפוליטיקה. אני יכול לומר לך שנניח מצב היפותטי ושמת מישהו אחר ראש הממשלה, האם היה שונה? זו השאלה שצריכה לשאל, ואני אומר לך לא היה שונה.
למה זה לא היה שונה? למה? מה עוצר אותנו?
מה השיקולים האלה שעוצרים אותנו?
איוב, אנחנו הצבא הכי חזק במזרח התיכון, מה עוצר אותנו?
א', כל ההפגנות האלו שבפנים, שכל היום רוקדים לחליל ההפגנות הללו בצד השני, כי זה עושה להם טוב. הפיצול בעם ישראל עושה להם טוב. עכשיו, אם אתה מבין שאנחנו לא לבד בעולם הזה,
כן, ודאי.
ואז אתה מבין את כל הקונספציה הבעייתית, שאם היית שם כל מי שדם. נניח שמתי מישהו יותר החליטי כראש הממשלה, והוא מחר מפגיז בלי חשבונות את לבנון. מה האופציות? תגיד לי, מה האופציות? אנחנו חזקים. אתה מדבר על טרור, שאין לו תשובה, ואף מדינה לא מצא בעולם, במלחמות כאלה, תשובה לטרור. הדבר היחידי שהייתי עושה עוד לפני, בדיעבד, כאילו, היום הכי קל לנתח את זה אחורנית, אני הייתי משטח את עזה ולא מכניס אף חייל לשם. אני לא דואג מה יגידו עליי, כן? אבל לא, כל אחד זו המחשבה שלו, האם זה ישים, לא ישים, זה המחשבה שלי. אני משטח את עזה, לא מעניין אותי.
בימים אלו, אתה צריך להיזהר מהמילה
לשטח. פרקליט המדינה, איוב, הוא מאזין לתוכנית.
נכון,
אבל אני מדבר על מצב היפותטי, אני לא... אוקיי, בוודאי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, 80 אלף תושבים בצפון לא נמצאים בבתיהם, חבל ארץ שלם, באמת מרקות עצובים, לא חי, נטשנו אותו. יש לנו גם כבוד לאומי מעבר לשיקולים הגיאופוליטיים בין המעצמות?
תראה, הטעות הכי גדולה שהייתה כשאני היחידי בליכוד שהתנגד לקריסת צדל ולבריחה מלבנון בזמנו בשנת 2000. כן. אני היחידי, כל הליכוד תמך, זה שאתה אוהד אותו לצערי, ואמרתי, תראיתי אז לפחות שנתנגד. לא, כולם היו יד אחד עם ברק, כולל הליכוד, כן. ואני הייתי היחידי שאמרתי... צדל צריך לדחוף ולתמוך בו מרחוק, שיעשה את העבודה מול חיזבאללה, ואז המצב אולי היה אחרת בדיעבד. אבל אנחנו מדברים פה על מצב שאם אתה נוגע בלבנון, יש לה אפוטרופוס, קוראים לו צרפת. אם אתה נכון. מגזים, אז אתה אוטומטית, יש לך חזית באירופה בעייתית מאוד. כשאתה בעצם... מנסה לפגוע בכל מיני מדינות פה או לעשות פעולות צבאיות, יש להם פתרונות, יש להם פתרון, כאילו אפוטרופוס באירופה, במדינות שבעצם תומכות בנו, כאילו במרכאות, העולם החופש, העולם הדמוקרטי, העולם הליברלי, לא נותן לך יד חופשית, אתה מנהל מלחמה מול טרור, ואתה מצד שני מצפים ממך שתביא כל יום מסעיות, ותשפוך שמה לאוכל. עכשיו, מי אוכל את זה ומי אחראי על זה אוטומטית? זה מוסווים, אותם טרוריסטים, כן. שבעצם אתה צריך לחסל, ויש להם את כל האפשרויות להתקיים, אין להם שום בעיה, כי הם גם יותר חסינים. זה מגן.
מה צריך לעשות עם העסקה הזאת? האמריקאים אומרים שראש הממשלה התגמש, ראש הממשלה מקורביו אומרים שיש לו קווים אדומים, שזה נצרים וציר פילדלפי. מה עושים עם העסקה הזאת? האם אם אתה שר בממשלה, אתה תומך בעסקה?
אם אני שר בממשלה, במקרה הזה הייתי תומך בעסקה, מכיוון שהיא יכולה להתבצע. כי עד היום לדעתי, שיחקו לנו אותה כמה שחושבים שאנחנו חכמים, סינואר רוצה מלחמה אזורית, הכל הבל הבלים שקרים, כאילו הוא רוצה להחזיר את החטופים. אם היה צריך להחזיר חטופים, היה מחזיר מזמן את אורן שאול ואת כל הנעדרים והשבויים בתוך עזה שנמצאים שנים שם. זה תרבות של שאנחנו לא נבין אותה לעולם. אבל מה השתנה בעסקה הזאת לעומת עסקאות אחרות? וזה אף אחד לא מדבר בתקשורת. יש עניין היום לאיראן, שהיא האפוטרופוס של כל הטרור הזה, יש לה עניין באמת שלא נתגלש או נגלוש למלחמה אזורית. זה ההבדל היחידי. ואז עם כל הכבוד למתווכים ולאמריקה ולזה, לדעתי בסופו של דבר סינואר שומע לאיראן, לחמינאי, היחידי שהוא יגיד לו תסתום, תשתוק, ואנחנו הולכים על העסקה הזאת, והוא יעשה את זה, ועל זה לדעתי בונה ראש הממשלה פעם ראשונה שהוא מתגמש, כן. מנסה להוביל את זה חכם, ואני מעריך שהעסקה אגב תצא לפועל.
אז אולי אפשר להפסיק עם כל המתווכות ולפנות ישירות לאיראן.
אין לי ספק שאם היית שואל אותי מי בעל ההשפעה, מי בעל הדעה, מי בעל ההון ששופך כדי שילחמו בנו, ברור שאיראן, אבל... לדעתי, בטקטית, זה היה לא נכון, משך שנים שאנחנו נלחמנו בהם, והיינו באום, והיה מצב שכמעט בכל מקום הופענו, ותקענו אותם. אני חושב שאנחנו לא הבעיה שלהם, הם משתמשים בנו כמדינה שיוצרת מה שנקרא אטרקציה או פופולריות לשלטון החמינאי, ואז בעצם הם כאילו הם רוצים את הפן הערבי, את הפן החמאסי, החותי, אבל בפועל הם משתמשים במלחמה הזאת כדי להפוך לפופולריים, כדי לכבוש, ולא את ירושלים, כדי לכבוש את מקה, שהיא בעצם החזון שלהם, החלום שלהם לחזור לשם.
שאלה אחרונה, איוב קרא, היית במג'ד אל שמס, מעבר לאובדן ולכאב, האם לדעתך התושבים שם היו רוצים לראות תגובה נחרצת של צה"ל בלבנון, או שמייחלים לאיזשהו הסדר?
תראה, מוצר, הם אמרו את מה שאמרו, שהם רוצים שלום, רוצים שקט, רוצים זה. אני מבין שזה מס שפתיים לאזור שלא יודעים מה ילד יום. בפועל, קם להרגחה, השכם להורגו, זה שפה שנכתיבה בתורה ונכתיבה בכל דת אחרת. ולכן, אני חושב שהם היו מתפללים לא לראות את חיזבאללה, לא בסוריה, ולא בטח לא על יד הגבול שלהם.
כן. יופי. השר לשעבר, איוב קרא, תמיד נעים לדבר איתך, ואנחנו נרצה לעשות את זה שוב גם בפעמים הבאות, ואנחנו מאחלים לך שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, כל טוב. עם ישראל חי.
עם ישראל חי. תראה, שוקי, אנחנו כמובן... יש עוד זמר שקיבל זימון, אתה יודע.
אתה היום במצעד הזימונים.
כן, מצעד הפזמונים
של הזימונים.
כן, קוראים לו קובי פרץ.
אוקיי, אז...
בואו נשמע איזה קטע ממנו ונעבור לשני הפרשנים הבאים שלנו.
גם כי אלך בגן זמן
אתם ברדיו סול בתוכנית שישי פוליטי עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם. אין ספק שמעבר לוויכוח הגדול בתוך החברה סביב העסקה מתגבשת, מעבר לכל החזיתות המלחמתיות מכל עבר, מתרגשת עלינו עוד צערה שלחלקה מיותרת לחלוטין ומאיימת לקרוע אותנו עוד יותר מבפנים. ואני מתכוון לטקסים והאירועים הממלכתיים שיהיו בשבעה באוקטובר. ואני רוצה לשמוע שניים שהם יודעים היטב את הלך הרוח בליכוד. אני אומר בוקר טוב לאוסנת מידן, בלוגרית, ולחבר מרכז הליכוד, מוטי אוחנה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני אתחיל איתך מוטי, איך אתה היית רוצה לראות את הטקסים של השבעה באוקטובר?
היות ואני מכיר את הטקסים האלה, ואני יודע שהטקס הזה הוא טקס ממלכתי למופת, וזה לא טקס שלא מירי רגב המציאה אותו, ולא היא ערכה אותו. אנשים צריכים להבין, את הטקס הזה הכינו והציגו חברה שזכתה במכרזים של של המדינה, חברה שמפיקה לה את הטקסים, את הטקסים של ז'בוטינסקי, את כל הטקסים שהם עושים. החברה הזאת הציעה הצעה בפני אנשי מקצוע, אני שמעתי אותם מספרים את זה. אנשי המקצוע בחרו את הטקס שהוא ממלכתי למופת, שהוא מייצג את הנופלים ואת החטופים.
השאלה האם השרה שאחראית על הטקס היא ממלכתית כמו ההצעה?
אבל השרה שאחראית על הטקס זה כמו שתגיד לי שר הביטחון שאחראי על הצבא. היא לא נכנסת לתוך הטקס, איך הטקס ייראה. כל ההתנגדות שהיא לא נורמלית בעיניי, ההתנגדות היא בגלל שזה מירי רגב.
אז אם מירי
רגב הייתה אחראית על חלוקת הכספים לדרום, אז הם לא היו רוצים לקחת את הכסף? אני לא מבין את זה.
אז רגע,
כל דבר שהממשלה עושה, אתה רואה שבאה התנגדות כדי לפלג, להפריד. אני לא מבין את התופעה הזאת בכלל.
אבל הבעיה היא לא אם מירי רגב עושה, אלא משהו במירי רגב עושה את זה לאחרים בצורה השלילית. מה זה?
אז שיכבדו את הבחירה הדמוקרטית שהייתה, ושיכבדו את ההחלטה של הממשלה, ואם הם רוצים וחושבים שהם רוצים לראות, נגיד, את הטקס, לבקש מאנשי המקצוע שיציגו להם, ויש להם הערות, למרות שזה לא מקובל, אבל נגיד...
רגע, שנייה, אוסנת, מיד אנחנו עוברים אלייך.
אנחנו יודעים שיש לך הרבה על מירי רגב.
אני יודע שיש לך הרבה, אבל מיד אנחנו עוברים אלייך.
אוסנת, אני לא אפריע לך, אני מבטיח לך.
בבקשה.
אז אחרי זה תדברי, ואני מבטיח לך שאני לא אגיד מילה.
בבקשה.
אז מה שאני אומר, אם היה להם איזה ויכוח ערכי על מה שיש בטקס, משהו להזיז או זה, הייתי יכול עוד להבין את זה, אבל הם אפילו לא יודעים מה יש בטקס, הם לא יודעים מה זה כולל, הם לא ראו את התכנים, הם לא ראו כלום. הודיעו מירי רגב מנהלת, זהו, מה זה הדבר הזה?
אוקיי, בוא נעשה פה נקודה, נשים נקודה. אוסנת מידן, את מסכימה עם מוטי בעניין הזה?
קודם כל יש לי הרבה כבוד למוטי אוחנה, זה אחד. גם לי הרבה חולוקי דעות, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, הוא איש ישר ואגון, וכל מה שנאמר, הוא מבין במיוחד בזירה שלנו, בתנועה, ובכלל, תראה, מה שקשור למירי רגב, מוטי, אתה יכול להיכנס לי בכל החזיות, החזיתות, אין לי שום בעיה, אבל כשאני רוצה לומר משהו, אף אחד לא יעצור אותי, ולגבי מירי רגב, מבחינתנו שאנחנו גדלנו בתנועת הליכוד, היא מבחינתי עדיין פרגיה, אוקיי? צריך איזה שניים, שלוש עשורים, כדי להיכנס לנעליים של חברי מרכז. זה אחד.
אבל יש עוד הרבה חברי מרכז אחרים שהם עדיין פרגיות, ואת לא יוצאת נעליהם.
לא, אני...
מה מפריע לך במירי רגב, לגבי הטקס הזה, האמירה המיותרת שלה אתמול?
הפרגיות?
תראה, אני קודם כל רוצה לדבר על הסיפור הזה עם הטקס, שהוא פשוט, קודם כל מזכיר לי, תקופות חשוכות בקוריאה הצפונית. מה זה טקס ללא קהל? זה מתחיל להיות משהו שהוא בהרגל, לעשות טקסים כאלה של ללא קהל, ללא אנשים. מה זה? זה קודם כל מפחיד אותי.
אז איך תמנעי כניסה של אנשים שיבואו וידברו נגד הטקס?
אותם?
הרי מה שקורה, כשאת פותרת את הטקסים האלה לקהל, תמיד עומד איזה הורה שקול, תמיד עומד איזה מישהו שהסתנן וצועק בגנות הממשלה.
גברת רגב, היא לקחה את המשרד הטקסים, יודעת יודעת שזה ירים אותה מבחינת פובליציטית, איך זה, פופוליסטיות, איך שאתה רוצה תקרא לזה. אבל היא יודעת שזה יתאים אותה באור הזרקורים, כי כנראה היא זקוקה לזה בתקופה האחרונה, אוקיי? אני חושבת שהיא עושה פרובוקציות, והיא לא ראויה בכלל לשאת את הטקס הזה. הלו, אנחנו באמצע מלחמה. מה נסגר?
אבל ההחלטה של מירי רגב הייתה לעשות... רגע, ההחלטה של מי?
אני מרגים לנו, מוטי, אני מדברת איתך עכשיו מנקודת מבט של אדם שגדל על ז'בוטינסקי, אוקיי? של אדם שגדל על ז'בוטינסקי. אז זאת כל השטויות מסביב. אני מדברת כחבר מרכז הליכוד, כאיש אידיאולוגי ואיש מתון שאני מכירה. בוא, אנחנו צריכים עכשיו להתעסק בפאקינג בולשיט הזה? סליחה על הביטוי?
טקס, הטקס הוא טקס.
קודם כל, לעשות קסים זה לשאול את האנשים שנרצחו, המשפחות שלהם, שנרצחו ונדבחו ונשרפו. רגע, את מה היא יושבת שם מול המצלמות, איפה שהיא ישבה, ואומרת לנו, ואומרת לציבור, כן? מה היא אומרת לציבור? שהיא לא סופרת אותם. היא ממשיכה. היא ממשיכה להטיל עליהם את הדופי ולהאשים. היא צריכה להתבייש במשמרת שלה. נפתלי, בן סימון היקר.
כן, אבל אני רוצה להגיד משהו.
היא צריכה להתבייש במשמרת שלה. אני לא יודעת איך אני הולכת ברחוב כששואלים אותך. הנה הליכוד שלך. הביאה
לנו שואה. לא, בוא, רגע, אוסנת, שנייה אחת. אוסנת ומוטי, שנייה. אני רוצה להגיד גם כמה דברים. אחד, אני חושב שצריך להיות טקס, כי זה יום אבל...
לקיים את הטקס, אין שום בעיה.
רגע, זה יום אבל לאומי, וצריך לקיים את הטקס. אני רק אומר לעצמי...
לקיים את הטקס, כן, אבל לא
אמור. זה
לא
אנשים, מה זה פה קורה?
תפתלי.
כן, בבקשה, מוטי. בואי ניתן למוטי.
למי שצועק יותר, אז אין טעם שאני אהיה בכלל
בעיה. מוטי, האם צריך לקיים את הטקס? ואני אומר לך, מוטי, שאם אני ראש הממשלה ושומע את האמירה המיותרת שלה אתמול, אני שואל את עצמי, למה היא עושה את זה כל פעם מחדש? למה? למה יש לה את הפתיל הקצר הזה? מוטי.
קודם כל, אני שמעתי, אני רוצה להפריד בין הדברים.
אוקיי, בבקשה.
בוא נפריד רגע.
כן.
קודם כל, האמירה אמרה, לא אמרה, התנצלה, אני לא פה, אני לא הסנגור של מירי רגב, אני הסנגור של טקס הסקרה ממלכתי. ולא אכפת לי, זה לא מזיז לי בכלל מי השר האחראי של זה. מדינת ישראל, איבדה הרבה אנשים, לא רק קיבוצניקים, סלח לי, גם משדרות נהרגו, גם אופקים נהרגו, גם חיילים מילואים נהרגו, גם חיילים מסדירים נהרגו.
לא, הקיבוץ...
די, אסנת, תני לדבר. וכמה אנשים מחמישה או שישה קיבוצים, כן? וכמה, והקמפיין של קפלן, לא החליט לי אם יהיה לי טקס זיכרון או לא יהיה.
נכון.
וכן, יהיה טקס זיכרון במלחמה, כמו שהיה בכל מלחמה בשנה הראשונה שלה, יש טקס זיכרון. ובכל מלחמה מדינת ישראל עושה את טקס הזיכרון. לא ההורים השכולים. יש טקס לנרצחים בדולפינריום, אז מה, המשפחות מכינות את הטקס? משרד הקליטה מכין את הטקס. אז רגע, מין דיבורים אלה.
מוטי, זה שוקי, אז אם אני מבין נכון, כל ההתנגדות שיש מסביב זה יותר רק בגלל שזה מירי רגב. אם זה היה מישהו אחר, לא היה את הרעש הזה?
זה
שני דברים. אחד, זה חלק מהקמפיין הפוליטי המגעיל של קפלן, כן? מכוון. מי אתם שתעשו את הטקס הזיכרון? הלא, אתם האשמים. הימין הוא בכלל השם בכל, אז אתם לא יכולים לעשות את הטקס. זה בדיוק כמו... רגע, אוסנת, כמו רבי.
שנייה אחת, אוסנת.
יש גם דעות של חברי
ליכוד שמתנגדים לזה. בסדר, אני מכבד אותם. אוסנת, אני מביע את דעתי, אני לא מביע עכשיו את...
בבקשה.
יש לך דעה, אני מכבד אותה, וזה בסדר גמור, זה דעתך, אני אומר את דעתי. יש טקס כל שנה, צריך להיות טקס כל שנה, זה טקס לא רק זיכרון, זה טקס גם לגבורת החיילים שנלחמו שם, לגבורת אלה שהצילו. מה זה הדבר הזה שאנשים נכנסים ואומרים לא, זאת מירי רגב אז אנחנו לא רוצים. ואם מירי רגב הייתה אחראית על הכספים שצריכים לחלק לדרום, הם גם לא היו רוצים את הכסף? הכל זה נהיה פה פוליטיקה מגעילה ומכוערת על כל דבר.
נכון.
די.
אסנת, שנייה אחת, אסנת, אני אשאל אותך את השאלה בצורה מסודרת. קודם כל, תודה שאתם מנהלים דיאלוג מכובד ויפה, ושאפשר להשמיע את כל אחד את הדברים. אבל אסנת, אם נוציא רגע את מירי רגב מהמשוואה הזאת, שמרתיחה כל כך הרבה אנשים, והיא קיבלה את זה מאלף ואחת סיבות, אני לא יודע איך מתקבלות ההחלטות בעניין הזה, אבל האם צריך, איך היית רוצה לראות את הטקס הזיכרון בשבעה באוקטובר?
אז אני הייתי רוצה לראות את הטקס. קודם כל, יפה מאוד שהם עושים טקס, יפה מאוד. בלשון למעטה. חבל שיש את הטקס הזה, בוא נתחיל. חבל. זה עצוב שיש את הטקס הזה, בוא נתחיל עם זה.
אנחנו חיים מאסון לאסון.
אוקיי. לגופו של עניין, סלי.
כן.
אני הייתי רוצה שכל מי שהתקשו ותרם, ונלחם על המדינה הזאת, כולם יהיו ביחד שם, שלא יהיה טקס לאנשים. זה הבקשה שלי.
אוקיי. שזה נשמע הגיוני, שזה נשמע הגיוני שטקס בהשתתפות האנשים, המשפחות.
בהשתתפות האנשים, בוודאי, גם.
איפה צריך להיות הטקס הזה לדעתכם בדרום?
סליחה, לא שמעתי את השאלה.
איפה צריך להיות הטקס הזה בדרום או בירושלים?
לדעתי, לעשות את זה בדרום, בוודאי בדרום, הם יחליטו איפה שהם, הקיבוצים שהראשונים שנכנסו אליהם, שספחו בהם, ששם הם יחליטו ביניהם כל ה... שהם יתנו להם את כל הנתונים, והמשרד התקפים יחליט איתם ביחד.
הבנתי. מוטי אוחנה, אני עושה איזה מעבר לנושא אחר.
רציתי לעשות.
תשמע, אתה פרשן פוליטי, אתה חבר מרכז ליכוד, אתה מתראיין בערוץ הכנסת, אנחנו מכירים לו מעט שנים, עוד מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
אכן, אכן.
ואני המום מהסקרים שפורסמו אתמול.
תשמע,
נשבע לך שאני
אמרה. אני, יש לי תחושה...
כן.
תראה, בואו, אני אגיד שני דברים על הסקרים, אוקיי? קודם כל, כל הסקרים שמתפרסמים בכל הערוצים,
כן.
לא רלוונטיים לגמרי למה שיהיה באמת. למה? עזוב רגע, תכף נדבר על הסקר הזה. למה הם לא רלוונטיים? כי כל הפנים של המפלגות שהתמודדו, יהיו אחרות לגמרי. כל המפה הפוליטית תשתנה.
כולל בליכוד.
כל המפה הפוליטית. יכול להיות שמהליכוד חלק יצאו יקימו מפלגה, יכול להיות שבנט יקים מפלגה, יכול להיות שבאצל גנץ פתאום חלק שלא יתמודדו ילכו, אתה לא יודע עוד מה יהיה. לכן כל הסקרים האלה שווים את היום. אפילו בקושי הם לא שווים את היום. דבר שני, תשמע, אחד הדברים המוזרים, אני לא רוצה לשפוט, אבל אני רוצה לציין דבר מוזר. זה פשוט לא הגיוני שבערוץ 14 תוצאות אחרות, כל סוקר תוצאות הפוכות מהסוקר של הערוץ האחר. תשמע, זה משהו פסיכי.
נכון,
זה לא נורמלי.
אסנת, מה את אומרת על הסקרים שפורסמו אתמול? העלייה המטאורית של, שוב, של נתניהו? עוף החול?
זה עדיין לא עוזר לו.
וזה עדיין לא עוזר לו, אבל כן. מה את אומרת, אסנת?
אני רוצה לדבר על ערוץ 12, הבעלה, התבעלה, המתלקסים מבחינתי, אני מאוד מאוד, מאוד, אני אזרוק על הבחסים, מכל כיוון אפשרי, איפה שיש תכנים, איפה שאפשר, איפה שהם מסוגלים להכניס אנטי ביבי, נגד נתניהו, אני אעשו את זה בכל זמן טוב, בכל תוכנית, אפילו ברוקדים עם כוכבים. זה פשוט הזדיה. הערוץ הספציפי הזה, קודם כל, מבחינת הטסע שהוא עשה לפני השביעי באוקטובר, הוא גרם לשסע בעם.
אני אומרת לך, הערוץ הזה צריך גם להיחקר בוועדת, היא תקום בעזרת השם, ועדה חתירה ממלכתית, גם אנשי הערוץ הזה יצטרכו לתת את הדין.
כן.
הם גם צפורים לזה.
אז השאלה אם אתם שניכם בעד הקמה של ועדת חקירה ממלכתית.
אני בהחלט בהקמה של ועדת חקירה, אבל ממש 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 לא ב... לא שבית המשפט העליון שהוא חלק מהנחקרים יקים את הוועדה.
אז בי, טוב. אז אני...
אתמול, אגב, עוד משהו קטן.
בבקשה, לסיום.
אתמול דווקא ערוץ 11 פרסם שהליכוד עוברת גם, שזה מאוד מאוד דרמטי. זה מאוד דרמטי. אז אני רואה...
עוד מעט תקרים בשקרים האלה, אסנת.
אני רואה את העלייה הזאת שהיא גם תבוא ולא תבוא,
העלייה
של הליכוד,
והיא
תבוא.
יכול להיות שזה בזכות האמירה של מירי רגב אתמול,
העלייה
בסקרים?
לא, אין לזה קשר לך. אני חושב שזה קשור לראש הממשלה, לנאום שלו.
יפה מאוד. טוב, אסנת מידן ומוטי אוחנה.
מוטי, שמחתי לדבר איתך.
תודה
רבה לכם. גם אני.
ואני בשמכם שולח שיר לאימהות שלנו, של כל אחת ואחת במדינת ישראל. שיר יפה יפה של אתי ביטון, רק לאימא.
אמן.
בוקר טוב. תודה רבה שלום.
משהו מאוד מאוד חשוב שלפני בפתח, אני משתתפת בצהרם של כל החיילים. כן. שנהרגו למען המדינה הזאת.
אמן, אמן, תודה.
תודה.
תנחומים לי, להתראות, שבת שלום, להתראות לכם.
תבוא ותהיה כאן ברגע, היחידה שנפשה לי מוסרת, אין כמו אמא שלי אין אחרת. יחלפו נעוריי, כבר גדלתי, ואותך מליבי לא שכחתי. לא אחזיק מעמד בלעדיה, אלוקים תשמור לי עליה. כשעצוב על הנפש פנימה, איך הלב מבקש רק לאימא. לעולם לא אשכח את פנייך, נמשים דורה מגלי. כשעצוב על הנפש פנימה, איך הלב מבקש רק לאימא. לעולם לא אשכח את פנייך, נמשים דורה מגלי.
כן, כשעצוב על הנפש פנימה, אנחנו צריכים את דניאל בן סימון כדי שירים לנו את המצב רוח.
אבל מה השיר הזה?
השיר הזה, אתה נוסע למרוקו, אתה צריך קצת לתרגל את הערבית שלך.
היום השותף שלי לתוכנית החליט, אבל היא לא מוזמנת לחקירה.
לא, 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 לא. עדיין. אנחנו לוקחים את כל הזמרים שיש להם איזו אמירה שאולי הם יוזמנו לחקירה אצל פרקליט המדינה. בוקר טוב לפרשן הפוליטי שלנו, דניאל בן סימון.
פרשן צנוע.
חבר הכנסת לשעבר.
זהו. שמת זה לכבודי, נפתלי?
כן, לכבודך, כי לכבוד הנסיעה שלך למרוקו, אתה רוצה להגיד משהו על הנסיעה הזאת?
אני חושב שזה, המטרה היא לכתוב ספר על מרקש, עיר שיש בה הכל, ואני מקווה שאני אצליח.
אתה מכיר את המילה הזאת, עם שימדורה?
כן, אבל לא יודע מה הפירוש המדויק.
מה הפירוש? שוקי, אתה כמו...
שימדורה זה כאילו...
כפרה, משהו כזה, כן. משודרג.
כן, משהו כזה.
כן. אז כן, אז אתה תשמע הרבה עם שימדורה שם במרוקו.
אבל מה הפירוש?
וואלה, הלוואי שהייתי יודע. אנחנו נבקש מהמאזינים שלנו את הפירוש למילה הזאת.
כן, נכון.
טוב, אז אנחנו מתחילים, אנחנו מסיימים שבוע ועוד שבוע די דרמטי. קודם כל, קצת משהו על האמירה ועל הטקס.
טוב, יש תשובה דרך אגב.
מה?
זה חיים שלי, כפרה שלי.
חיים שלי או כפרה שלי.
אוקיי, יפה.
או כפרה עלייך.
אתמול השרה מירי רגב אמרה, והיא חזרה בה, שאז יהיו שני טקסי זיכרון, אלטרנטיביים גם. זה לא נורא. מה עובר עלינו? בנקודה מאוד רגישה הזאת, האם אנחנו לא נוגעים בפצע שלא הגליד ולא יגליד בשנים הקרובות?
אני קיוויתי שהיא תחזור לעבודה רגועה יותר ומרגיעה יותר. תחת זאת, היא נשארה בה האש הפילוג והשנאה. האישה הזאת לא יודעת גבול, לא יודעת גבול, והיא תיתן דין וחשבון אולי בעוד כמה שנים לבורא עולם. אבל מבחינה פוליטית היא די חסינה, כי זו ממשלה חסינה. מה שלא יקרה, כולם נשארים, אף אחד לא יוצא, אף אחד לא נענש. אתה יכול לעשות הכל בגלל שהיא סגורה, ויש לה מספר מדויק והיא קומפקטית. ומירי רגב יכולה לעשות הכל, אין מי שיעניש אותה, אין מי שיוציא אותה, למעט הציבור, דין הציבור. הציבור יזכור לה את הפלגנות שיש באישיות שלה, את הסגנון שלה. ולכן אני אומר, זה משהו שיחכה, וחבל חבל שאין מי שירגיע את האישה הזאת.
שנייה, אני דווקא, בוא, אני רוצה לקחת לכיוון ההפוך, להיות,
בבקשה.
בוא נגיד, הסניגור של מירי רגב, שיכול להיות שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, כי אלה אמרו שהם לא השתתפו, ואלה אמרו שהם לא השתתפו, ואלה אמרו שהם לא השתתפו, ואז היא אמרה, אוקיי, אנחנו עושים טקס ממלכתי, ומי שרוצה, יש גם טקס אלטרנטיבי, שילך לטקס האלטרנטיבי.
עם הפלסטינים.
כי עשו את זה בטקס של חיילי צהל, שעשו את זה עם...
ביום הזיכרון.
אז יכול להיות שהיא אומרת, אוקיי, אני לא מחייב את אף אחד להגיע, אני לא מחייב את האנשים להגיע ספציפית, מי שלא רוצה להשתתף בטקס הממלכתי, הרי סופו של דבר זה החלטה שהתקבלה של ממשלה, ומי שלא רוצה להשתתף, שלא ישתתף, שילך לטקס ממלכתי אחר, אלטרנטיבי.
תגיד, זה הזמן לנקוט בשפה הזאת?
אני לא יודע, זה הזמן להגיד שאני לא משתתף בטקס?
אבל תשמע, אלה קורבנות, איבדו את עולמם.
אז עושים להם טקס.
אתה חייב להבין את נפשו של אדם שאיבד את כל עולמו, לא נשאר לו כלום. היא איבדה את עולמה, תגיד. קרה לה משהו, מישהו נהרג במשפחה שלה?
אף אחד בממשלה לא קרה להם כלום.
אל תשווה, אני אומר, בין אלה מהקיבוצים, שאיבדו את עולמם הפיזי, המקום, המגורים, ובני המשפחה, והם חיים בסיוט שאין לו... אין לו אלוהים, אין לו סוף. והנה אתה משווה בין זה לבין זה, אז הם התלקחו. הם קצת איבדו קצת את ההשתונות.
אז תן לי סיבה למה הם לא משתתפים. זאת אומרת, סיבה שאפשר להבין, אוקיי.
בגלל שהפכו את העניין שלהם לעניין פוליטי. ומינו את מירי רגב, וזה ברור, מובן מאליו.
זאת אומרת שאם היו שמים את
יואב
קיש או את ברקת.
הכל היה בסדר. הבעיה ששמו סדין אדום מול העיניים שלהם היא כל כולה פילוג, שנאה וריב ומדון. ולכן זאת התגובה שקיבלת. מכיוון שנתניהו הוא ייצור קיים ולא קיים. אני לא יודע מתי הוא מינה אותה, איך הוא מינה אותה, מה הוא חשב. הוא אדם שהוא מעל המציאות שלנו. הוא לא בר נגישות כלשהי. ולכן אני אומר מה שעובר עליו, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת המדינה מתפרקת, מתפוצצת, וראש הממשלה, כמו שופט קו בכדורגל, עומד בצד ומסתכל.
יכול להיות שבמקרה שמירי רגב זה לא הוא שמינה אותה?
אני לא, אתה יודע מה, זה תפקיד יותר מדי בכיר בשביל שמישהו אחר יעשה את זה.
אוקיי, כשמקודם ברעיון הראשון ראינו את איוב קרא, ונפתלי שאל את איוב את השאלה הבאה. אם היה ראש ממשלה אחר, האם היינו רואים משהו אחר היום? מול הצפון.
אין
מישהו
מתתק בזה. מה הוא ענה?
הוא אמר שהוא לא חושב.
הוא
אמר שאין אף אחד שהיה עושה משהו אחר.
לגבי המצב בצפון, אמרתי לו, אם זה היה גנץ או בנט, אני מתאר לעצמי שכל הציבור פה היה קם עליהם. ולמה פה זה שקט? 10 חודשים ואין צפון במדינת ישראל.
כן, הצפון במלחמה, ולא ברור מה ראש הממשלה חושב. אני גם עד היום לא יודע מה דעתו על העניין הזה. מה זה לסיים שיחות בגלל ציר פילדלפי? האם מישהו, גם משניכם, יכול להסביר לי מה משמעותו של ציר פילדלפי? איפה הוא נמצא ואיך הוא משפיע על חיינו?
אני אסביר.
האנשים המומחים אומרים שאין לו שום משמעות, אלא ניסיון לתרפק.
פה לצערי חלק מהעם חושב שהמומחים האלה כבר ראינו את הקונספציה והיא נפלה. ציר פילדלפי זה אמור היה להיות הציר שמצרים שומרת על ההברחות ועל התעצמות של חמאס. בפועל, ציר פילדלפי שימש מנהרות של 3 קומות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לייצר איזשהו מצב שהחמאס לא יתחמש מחדש, והמצרים לא בדיוק ממהרים לקחת את ציר פילדלפי חזרה ולהבטיח קבל עם ועולם שהם ימנעו באופן הרמטי את המנהרות האלה, אז נהרגו חיילים, נהרגו אזרחים, המדינה נמצאת בקטסטרופה מהלכת, ואתה אומר, אוקיי, בואו תמשיכו עכשיו, אנחנו נצא, ואתם תמשיכו להביא נשק, ותמשיכו להתחמש, ונגיע לסיבוב הזה בעוד 5-6 שנים, עוד הפעם.
טוב.
זהו, זה הביטחון.
אני פשוט חושב שהזמן בחודשים האחרונים היה זמן לחתום על עסקה, ושתגמור את כל הצרות האלה, שתחזיר את הצפון לתושבים שלו, שתחזיר את הדרום לתושבים שלו, ואנחנו מתמהמהים ומתמהמהים. יש לי תחושה שראש הממשלה לא מעוניין. כל המתכ"ל, כל מערכת הביטחון בעד, הם לא מבינים כלום בהברחות האלה, ובכל זאת
מסתבר,
סליחה,
אני קוטע אותך, מסתבר שכל המתכ"ל וכל הצבא פישל פה ברמה לא נורמלית, והנה 7 באוקטובר.
הטקס הפרידה הזה מהארון חליווה לא צרם לך הדרך שבה הוא נפרד?
זה השלב השני.
ממש לא.
מסיבת סיום?
1500 איש שבאו
לומר לו תודה.
ואיש מקצוע ומעולה ומכובד והכל.
אתם זוכרים את השביעי באוקטובר? זה במשך שעות על גבי שעות. לא היה אפילו חייל, לא היה מסוק, לא היה מטוס, לא היה צבא, לא היה כלום.
הוא היה בבית מלון ישן.
אני רק כרגע אני שואל אותך על המערכת שנתנה לצעירים האלה למות בצורה זוועתית. אי אפשר להשיג מישהו, אנשים חיכו וחיכו להצלה.
אז אתה בדיוק מחזק את מה שאני אומר שלא יוצאים מציר פילדלפי.
הטקס הזה היה מיותר ואולי היה אפשר לעשות אותו אחרת.
כמובן, בלי שום ספק היה יותר צנוע. בשביל אדם שהיה שותף לכזה מחדל, אבל הוא ביקש להיפרד, והוא נפרד, והוא בכה, והוא העלה זיכרונות, מותר לו. כל אדם שנפרד אחרי 40 שנה, מותר לו לומר כמה מילות פרידה, לא צריך לשים הכל עליו.
אוקיי,
עכשיו כל המערכת כשלה, היה לי מסוק אחד, כן. היה סליקופטר אחד היה צריך כדי לגמור את זה, ולא היה כלום,
לא היה כלום.
וכלום. וכלום. זה נורמלי?
ותסתכל מה שפורסם אתמול לא בכל נורמל. הערוצים, למרות שאתה אומר שנתניהו מטרפד עסקה, רוב הציבור אומר שהוא רוצה אותו כראש ממשלה.
אז שיקבל אותו. ושישלם את המחיר. שיקבל אותו. הוא האדם הכי מסוכן בעולם היום. אני מודיע, הוא האדם הכי מסוכן בעולם היום. זה בנימין נתניהו. הוא נקלע לרוח מפלצתית. ולא רק אני, כל העולם, אף אחד לא רואה בו.
זה בגלל, זה בזכות הנאום הזה בקונגרס לדעתך, שנתן לו רוח גבית כזאת?
הנאום הזה היה תרגיל יחסי ציבור מכוער, מגעיל, שקמו אנשים כאלה, רובוטים כאלה, רפובליקאים, ומחאו לו כפיים, על מה בדיוק? הוא הזמין את עצמו, ונתן שואו, הוא הרי שואומן, הוא איש של, של מופעים. אין לו שום שייכות, לא לישראליות, לא למשפחה, לא לכלום, הוא איש שלא שייך לשום דבר. ולכן כשילך, הוא ילך ורוח זוועתית תיקח אותו הצידה, והוא לא ישאיר שום רושם, בגלל שהוא לא מחובר לשום, ואני חוזר ואומר, שוקי, אני יודע שאתה קשור אליו באבותו.
לא, 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 אני בדיוק עונה.
שוקי, תצא מהארון.
אני יוצא מהארון, יצאתי מהארון. אני מפחד שיעצרו אותי אם אני אצא מהארון, כי היה אבא וכאלה.
לא, זה מותר.
לא, לא, אני פשוט אומר שאני חושב שכל, אני דווקא מסכים עם הדעה של מוטי יוחנה, שהסקרים האלה זה סתם ניפוח אגו.
זה נכון היום, הכל השתנה.
זה כאילו, אתה זוכר שגנץ היה כבר נשק ל-40 מנדטים עוד מעט, ופתאום הוא 21, 22. רגע, שיהיה בחירות.
הכל פתוח, אבל לסיום,
אנחנו ממש מקדימים את המאוחר.
אני צפיתי קצת בנאומים בוועידה של הדמוקרטים בשיקגו.
עם קמלה האריס?
עם קמלה האריס.
אתה יודע שבעלה אמר שכדאי לבחור בה בגלל הצחוק שלה.
כן. שמעת? עכשיו תגיד לי משהו. איך פתאום התגלתה ככוכבת רוק האישה הדי אלמונית הזאת?
תראה, האמת היא שזה חלק מהטבע שלנו. אתה למטה היום, ומחר אתה למעלה, ומחרתיים אתה נוגע בשמיים. אתה לא יכול לדעת אף פעם את הדינמיקה שדוחפת אנשים לכאן ולכאן.
נכון.
זה משהו שאין לו אח ורע מה שקבר על האישה הזאת. היא הייתה בדיחה מהלכת, ביידן לא החליף את המילה, כולם אמרו שהיא טיפשה, והנה בין רגע התהפכו היוצרות, והפכה להיות האישה שתציל את אמריקה ואת העולם. אני אומר לך, זה מנגנון מסתורי, שלא אני ולא שלושתנו לא נוכל לעלות עליו. זה קרה לאנשים, זה קרה למלכים, זה קרה לראשי מדינה, זה קרה בימי הביניים, פעם אתה למעלה, זה קרה לנפוליאון, שהוא היה פעם מציל צרפת, ואחר כך הוא היה האדם הכי, הכי, הכי פושע, וככה זה אצלנו, ככה זה בטבע האדם, היא פתאום נתפסה.
במשפט אחד, היא טובה לישראל או לא טובה לישראל?
לא, השאלה היא
מין... אני לא אומר השאלות האלה.
היא תנצח את טראמפ?
היא טובה לאמריקה, היא טובה לישראל.
היא תנצח את טראמפ?
כמובן. טראמפ סיים, הוא יודע את זה, וזה הולך להיות מסע בחירות,
רשמנו.
אימות מכוער.
רשמנו. תזכור, רשמנו.
רשמנו, זה טוב שרשמת.
אוקיי.
בגלל שזה הולך להיות מכוער, בגלל שאין לו, אין לו תשובות אליה. אין לו תשובות, אלא אפילו בסינדורה לא יעזור.
כן.
אם הוא יגיד לה.
טוב.
זה פשוט, זה המצב. רבותיי, תודה רבה לכם.
תודה, שבת שלום. יופי, שבת שלום. טוב, שוקי, הסתיימה לה עוד תוכנית. שטסה לה.
מה זה טסה לה?
נאחל שבוע, סוף שבוע שקט לכל עם ישראל.
לכולם.
שאלוהים ישמור לנו על החיילים.
אמן.
ועל האזרחים.
אמן.
ועל כל מי שנמצא במקום שבו עלולים להיות כתבמים או טילים או כל מיני דברים כאלה.
אתה לא יודע לאן להרים את הראש למעלה או למטה ללכת.
זה הבעיה. אז אם אתה רואה מטוס, אז שתדע שזה של חברת אל על, כי הם
היחידים שלי, כן, היחידים.
תודה רבה לך, שוקי אברהם.
תודה רבה.
ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, באותה שעה, עם אורחת חברת הכנסת צגה מלאקו, מהליכוד. שבת שלום.
שבת שלום.
مشيتي انت يا عمري وحياتي ويني فيك يا ماما قريتيني وتعذبتي فيا وحشت خيالك يا نور عيني نموي منتي لحنينة نموي منتي العزيزة رنتي يا دوعيني شحال جريتي وخمنتي بيا توحشت خيالك يا نور عيني ثم ما دوعيني دمشيتي وخليتيني يا ماما ليش خليتيني بلاش ونموت بالهموم نهر وليالي انا وانا بكيتي عليا طول عمري ما انساك يا رزاقي ما دوعيني انتي مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بالهموم نهر وليالي انا وانا بكيتي عليا طول عمري ننسك يا رزاقي.